שלום, בוקר טוב. אנחנו חוזרים לסדר שלנו בספר מלכים ומתחילים בעצם מעכשיו סדרת שיעורים שקשורה, תעסוק בעזרת השם במלך יאשיהו, גדול בעלי התשובה בתנ"ך. התנ"ך מגדיר אותו כגדול בעלי התשובה, מלך אדיר מכל בחינה שהיא, וכמובן שהאדירות הזאת תעלה אצלנו מספר שאלות, אולי כבר מעכשיו נניח אחת מהן על השולחן, וזה למה זה לא הצליח. כלומר, באמת, זה, אנחנו נקרא את הפרקים, גם במלכים, גם בדברי הימים, זה פשוט יוצא דופן מכל בחינה שהיא, תנועת תשובה אדירה, רבת ממדים, בגבורה גדולה ובקדושה עצומה, ובכל אופן זה לא הלך. לא הצליח, אנחנו ננסה להבין, להעמיק, מדוע זה לא הצליח. ובלימוד של תקופת יאשיהו, שיצא לנו בכוונת מכוון ממש בזמן, שקשור לעניין של תמוז ואב, יש לנו, מבחינה לימודית, יש לנו יתרון נוסף, משמעותי, וזה שיש לנו פרקים רבים בספר ירמיהו שמלווים את התקופה מעתה, יאשיהו ואחריו יויקים וצדקיהו. בעצם כל ספר ירמיהו מלווה את התקופה הזאת, ואנחנו ננסה ביחד לנוע סביב המשולש הזה, מלכים, דברי הימים וירמיהו, הפרקים של ירמיהו. עכשיו לגבי השיעור שלנו היום, חשובה מאוד הכרונולוגיה. הכרונולוגיה חשובה מאוד כאן. אנחנו ננסה קצת להבין מה קורה כאן דרך הכרונולוגיה. אני רק רוצה להגיד לפני כן הערה אחת כללית, הערה לימודית לגבי ספר ירמיהו. זה נכון לגבי כל הנביאים, אבל במיוחד לגבי ירמיהו. תראו, אנחנו במהלך הלימוד שלנו ננסה לזהות ביחד איזה פרקים נאמרו, באיזה תקופה, וגם באיזה אירוע סביב איזה תקופה. יש פרקים שזה מאוד מאוד קל, כי כתוב. ממש הנביא מתארך את הנבואה שלו. יש פרקים שבהם זה לא כתוב. אנחנו ננסה לשער על איזה תקופה זה נאמר. אני מזכיר לכולם את הכלל שלנו, שדברי נבואה שנצרכו לדורות נכתבו, אבל בין שאר הדורות שהם נצרכו, זה גם הדור שבו הם נכתבו. כלומר, הנבואה גם מופנית לאותו דור, ואנחנו ננסה להבין את המשמעות של זה. לגבי השאלה, למה הנביא כתוב כך? כלומר, למה לא לכתוב את זה לפי הסדר? למה לא לכתוב את ירמיהו? לפי הסדר, אנחנו נגיד, וזה הופך את הכל מאוד מאוד קל. אני חושב שהתשובה לזה היא שכדי להעמיק את הרושם שהנבואה היא נצרכה לדורות, אז כתבו את זה כביכול כמנותק מהמאורעות שקרו באותו זמן. כאילו, זה ספר שעומד בפני עצמו, גם אם לא נצליח לחבר את זה למאורעות שהיו, בוא נאמר ככה, אם זה היה כתוב הפוך, אז היינו מתייחסים לזה כמו, להבדיל, כן, אבל כמו כשיש לך בעיתון, יש לך את עמוד הידיעות, ויש לך את עמודי הפרשנות, היום כמובן זה הכל מעורבב, אבל אז היו עלולים מתייחס לדברי הנבואה כסוג של פרשנות מקומית, לוקלית, לאירועים שקרו באותה תקופה. ומכיוון שזה לא כך, מכיוון שדברי הנבואה הם נצרכו לדורות, הם דברי אלוקים חיים, שנאמרו גם לדור שלנו, אז לכן כתבו את זה בסוג של איזה ערבוב. אנחנו היום מרוחקים מאוד מהתקופה, כבר עברנו לקצה השני, ברור לנו שדברי הנבואה הם דברי נבואה שנצרכים לדורות. כשאנחנו קוראים את הנביא ישעיהו מדבר על מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, אז ברור לנו שהוא מדבר ישירות אלינו. אנחנו צריכים לעשות את הדרך ההפוכה ולחפש לראות איפה בפרקים הנביא מדבר אל תקופתו. או לדוגמה בירמיהו, כשהנביא ירמיהו מדבר בנבואת הנחמה שלו, שבעזרת השם הנה קהל גדול ישובו הנה, בם עיוור ופיסח, הרע ויוללת יחדיו, אז לנו זה ברור שממש הנביא ירמיהו מדבר אלינו. וקיבצתי מארצות צפון, מדובר על מה? אשכנז, אירופה, זה ברור, הנביא ירמיהו. אז אנחנו צריכים לעשות דרך הפוכה ולנסות להבין, רגע, אבל כשהנביא ירמיהו כתב את זה, אז למה הוא התכוון? צפון של הנביא ירמיהו, הכוונה לא אירופה אלא צפון מזרח, אשור. כשהנביא מדבר על צפון הוא מכוון קיבצתים, הכוונה את שבטי ישראל שגלו בתקופתו. אז לכן התנועה שלנו היא בדיוק הפוכה, ושתי התנועות נצרכות. הם בתקופתם היו צריכים שהפרקים יעורבבו כדי שלא יתפסו איזה חס וחלילה כסות של איזה פרשנות מקומית לאירועי הזמן והשעה. ואילו אנחנו שהתרחקנו מאוד, ולנו ברור שהנבואה מדברת על נצח, צריכים לראות איך הנבואה לא רק מדברת על נצח, אלא גם דיברה על תקופתה, וכמובן שיש לדבר הזה השלכות מאוד משמעותיות לתקופה שלנו. אני רוצה ברשותכם להתחיל ממלאכים.
כל הנבואה דיברה על אירועים מקומיים
ובזמנה? אז זה עובד ככה. הנבואה מופנית, אנחנו קודם כל מותר לנו לחפש איך היא מופנית למאורעות תקופת זמנה.
כן, אבל
כן.
אתה לא מדבר על אירוע מקומי, או בגר זאב עם כאבת.
לא, אז הנביא, אנחנו צריכים לחפש לפרש איפה הוא, למה הוא חותר בתקופתו. כן? גר זאב עם כאבת, אנחנו יכולים לפרש את תקופת חזקיהו, שהיה כמעט משיח, והיה...
מה?
כן. גם כאן, מה הכוונה בילה מוות לנצח? מוות, עלה מוות
מלחמות,
כן. זה ודאי מותר לנו לחפש איפה הנבואה פונה לדורה. ואז אנחנו לומדים מזה הרבה מאוד, כי אנחנו היום בתור כאלה שחיים במדינת ישראל, צמאים מאוד לידע הזה, לציר הזה של נבואה שמכוונת מלכות. כן? עכשיו, אני רוצה להתחיל את הלימוד שלנו היום בתקופת יאשיהו. אני אומר כאן, הכרונולוגיה היא חשובה מאוד. בואו נשים אליה לב. 57 שנים של טרור. אנחנו בפרק במלאכים, זה בפרק כ"ב. אנחנו נמצאים אחרי 55 שנים של מנשה, עוד שנתיים של אמון. הדור שלנו ראה 70 שנות קומוניזם, ואנחנו יודעים מה מסוגל לעשות שלטון כפרני, שלטון פיקורסי, ב-70 שנה למחוק זהות יהודית של דור שלם, ורוסיה הייתה המקום שהזהות היהודית לפני עלות הקומוניזם הייתה מאוד מאוד חזקה. אנחנו תכף בואכה ג' תמוז, כן, ואחד המפעלים הגדולים, האדירים של הרבי, היו שמירת הגחלת היהודית ברוסיה, בחשאיות מוחלטת, דרך אגב. הקוד, בחשאיות מוחלטת. היה קוד, קראו לו... או דיידושקה, או זיידה, או פטר, כי הוא היה... שם מגיע מסר מדיידושקה, ידעו שזה מהרבי, נדמה לי שוויזל, אלי ויזל, הזוכה פרס נובל, מכוח היותו זוכה פרס נובל, הוא היה מהראשוני ראשונים שנכנסו לרוסיה בדמדומי שקיעת הקומוניזם, להסתובב שם, והוא מספר שהוא הגיע לרבי מלובביץ', אז הרבי פתח מפה, והוא היה המום, הוא התחיל לעבור איתו, אמר לו, איפה היית? אז הוא ספר, אמר לו את המקומות, התחיל לעבור איתו, כאן, מה קורה עם פלוני, מה קורה עם אלמוני, היית בבית הזה, חקר אותו, שתי בערב, עבר איתו עיירה, עיירה מונח לפניו, הוא יצא המום מהדבר הזה. אז אני אומר, חוזר חזר ללימוד שלנו, אנחנו בעינינו ראינו מה זה מחיקה, 57 שנים של מנשה ואמון יצרו כאן פשוט קטסטרופה, מחיקה טוטלית של כמעט כל מה שאפשר, אנחנו דיברנו על זה לפני שבועיים, מה המשמעות של הכנסת צלם להיכל וכו' וכו'. ולכן, הפרק כ"ב, בין 8 שנה יאשיהו במולכו, 31 שנה מלך בירושלים, ישב עמו ידידה בתרדיה מבצקת, ויעשה ישר בעיני אדוני וילך בכל דרך דוד אביו לא שר ימין ושמאל, ומיד קופצים ל-18 שנה למלך יאשיהו. גיל או שנת מלוכה? שנת מלוכה, כלומר, מדובר כאן שהוא בן 26. כן? 20 ו? כן, 26, נכון? כן. מיד קופצים, כמובן כל לומד תנ"ך, אומר, רגע, שנייה, או, מה קרה פה 18 שנה? דילגתם לי. לאן זה נעלם? 18 שנה זה בסך הכל הוא מלך, 31, זה יותר מחצי מהתקופת המלוכה שלו, אנחנו לא יודעים, על המלך אולי המרכזי והחשוב ביותר, בספר דברי הימים, יש לנו פתאום איזה דילוג של 18 שנה, ישר למה? לאיזה מאורע? בואו רק טיפה נקרא כאן. אז אני אומר, זאת שאלה אחת, לאן נלמו 18 שנה אלו, ומה קרה בשנה ה-18? ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו, שלח המלך את שפן בן אציליהו, בן משולם הסופר, בית אדוני לאמור, עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית אדוני, אשר אספו שומרי הסף מאת העם. כלומר, יש כאן איזה איסוף כספים, כדי כנראה לשפץ את בית המקדש שהיה הרוס. ויתנו על יד עושה המלאכה מופקדים בבית אדוני, ויתנו אותו לעושה המלאכה אשר בבית אדוני לחזק בדק הבית. לחרשים ולבונים ולגודרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את הבית, אך לא יחשב איתם הכסף הניתן אל אדם כי במונה הם עושים. כלומר, יש כאן איזה מין שיפוץ צללי של בית המקדש, ואז קורה כאן איזה אירוע דרמטי מאוד. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. יבוא שפן הסופר אל המלך, וישב המלך דבר ויאמר, יתיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושי המלאכה מופקדים בבית אדוני. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך, ויקשמוע המלך את דברי הספר התורה, ויקרא את בגדיו, ויצב את חלקיה הכהן, את החיקם וכולי. לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד העם ועד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני אשר נצטה בנו על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. קצת נרחיב את הפירוש, מה זאת אומרת, מה, וכי לא היו ספרי תורה עד אז. מדובר כאן על לא סתם ספר, אלא על הספר. הספר. אתם יודעים שיש ספרי תורה בהיסטוריה היהודית שהם נקראים הספר.
הכתר.
הרמב"ם אומר, הוא הספר הידוע. הנמצא במצרים, שהגיעו בן אשר, ועליו שמחתי, כשכתבתי את ספר התורה, הרמב"ם כתב ספר תורה עם סתומות ופתוחות, כי סתומות ופתוחות זה לעיכובה. אתם יודעים ש-80% מספרי התורה פסולים? ידעתם את הדבר הזה?
80%?
כן. עד דורנו שיש את המחשב, ואפשר לבדוק חסרות ויתרות.
בודקים היום ספרי תורה היסטוריים,
כן, ולכן לא בודקים. משאירים אותם בחזקת כשרות. מהאלה שאתה בודק, אתה רואה שהיום בספרים החדשים שאתה קונה, אז אתה יכול... עיקר הפסול זה חסרות ויתרות. יש פסולים שאי אפשר לגלות אותם, כי מה, צריך קיעות. אם סופר כותב חרס בסין במקום בסמך, לא תגלה את זה בחיים. כאילו, צריך להיות בקיא מאוד מאוד כדי לגלות את זה. אבל... כל פנים, יש ספרים שהם הספר. דוגמה, כמו שהוזכר, כתר הרמצובה, הספר שכתב הרמצובה, הספר שכתב איזה הספר. כאן מדובר על הספר שכתב משה רבנו. הספר הזה נעלם. כנראה חזקיהו כבר העלים אותו כשהוא הבין לי לאן זה הולך עם מנשה. הוא פתאום נמצא. חז"ל מספרים שהספר הזה נמצא פתוח בדברי הברית, בכללות. סגרו, פתחו, עוד פעם נמצא. בכללות יש בזה רמז, הם ראו בזה רמז עצום לאחרון אף הגדול, כן, של השם יתבחש, דרך אגב, זה חוזר, יש פורים שנקרא פורים גרנדה, שמעתם על פורים גרנדה? מביא את זה הרב גנות בלוח שלו. פורים גרנדה, בגרנדה היה מלך רב חסד, והיהודים היו יוצאים, היה מגיע לבקר פעם בשנת הקהילה היהודית, והיהודים היו יוצאים לקראתו עם ספרי תורה, לכבודו. אלא מה, אסור להוציא ספר תורה בשביל סתם, גוי. אז הם היו מוצאים את הבפנים, יוצאים רק עם הארגז. ואז היה שם איזה יהודי אחד מומר, שקיצור, כדרכם זה, הלך למלך, אמר, שמע, הם עובדים עליך, הם מוצאים רק עם הארגזים. באותו לילה, כל הגבאים של בית הכנסת חלמו חלום, שמבקש מהם מיד ללכת, הם הוציאו אותה, הם ידעו שמחרת המלך צריך להגיע, המלך קבע ביקור, אז הם הלכו, הוציאו את הקלף, כולם חלמו חלום. שמורה להם ללכת ולהחזיר את הקלף, הלכו והחזירו, וכשיצאו לקראת המלך, המלך פתאום ביקש שיפתחו. אז היפה בסיפור, שזה נפתח בפסוק, החזירו את זה, לכולם זה נפתח בפסוק, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותם להפר בריתי איתם, אני השם. כלומר, גם במצב של גלות, וזה הקדוש ברוך הוא שומר. אז זה מה שהם מוצאים כאן, את הספר תורה הזה, ומצאו, כן. נעשה בדיוק. אוי ואבוי לנו. זה, אתה אומר, לפעמים כן, זה, אתה אומר עצמך. כן. נפלאות דרכי הבורא, לפעמים אתה אומר עצמך, עוד לאן זה יכול להתהפך, אתה יודע. מה יגלו תכף? אז נורא נורא מפחדים. מגיעה כאן נבואה, הולכים לחולדה הנביאה, שאלה נוספת למה הולכים לירמיהו, או נקרא עוד כמה פסוקים, יאמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, כה אמר אדוני הנני מביא רעה על המקום הזה ואל תיושבה, ואל כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, כי יש כאן עבודה זרה, יקטרוני לאלוהים אחרים, ומלך יהודה תגיד, יען רך לבבך, פסוק יוטט, אז בתקרא את בגדיך, אז אני בתקופתך לא תהיה את הרעה הזאת. בעקבות הדבר הזה, יאשיהו מתחיל פה במסע אדיר, מופיע כאן בכל פרק אף ג' שלא נקרא את זה, אבל מסע אדיר של ביאור עבודה זרה בכל הארץ. אני מסכם את מה שראינו כאן בירמיהו, במלאכים. אין לנו שום ידיעה מה קרה מ-0 עד 18, לא יודעים מה קרה. בשנת 18 למולכו של יאשיהו מתגלה ספר התורה ומתברר פתאום שיש חרון אף עצום על ישראל, כן? הספר הזה, ספרו של משה רבנו, יחד עם הפרשייה שנגלית בו, מובאים לחולדה הנביאה, כדי שתיתן את הפרשנות הנבואית לסיטואציה הזאת, וחולדה אומרת, נכון, יש חרון אף גדול, אתם הולכים לקראת חורבן, יאשיהו, רך לבבך, נכנעת, אז תקבל איזה דחייה, זה לא יהיה בימיך, זה יהיה אחריך, ובעקבות הדברים האלה, בעקבות חרון אף השם, יאשיהו כנראה מגייס את עצמו לסוג של איזה קרב אחרון, ואומר בואו ננסה להפוך את הגזרה, בואו ננסה לבאר עבודה זרה, זה כל פרק אף ג' שמעריך מאוד מאוד בביאור כל העבודה זרה, והגי בנינום וכל התופת וכו' וכו' וכל העבודה זרה, כל פרק אף ג' ממש מעריך מאוד מאוד בביאור העבודה זרה, ועוד נחזור לפרק הזה אולי יותר בהרחבה. זה מה שמתואר בספר מלאכים. בסדר? אני אומר, הכרונולוגיה כאן חשובה, תזכרו. אנחנו התחלנו כאן את הדיבור משנת 18 למולכו. בדברי הימים יש מילוי של השנים הללו. כן, אבל אני אומר, אני רוצה שהיום בשיעור אנחנו נבין מה המשמעות של יאשיהו כבעל תשובה. לא כבעל תשובה באופן אישי, אלא כמנהיג תשובה. מה המשמעות של הדבר הזה? כמחזיר בתשובה, כמנהיג תשובה. כל המשמעות של הפרק שלנו תשתנה. בדברי הימים ב', פרק למד הלד, בואו נקרא. בין 8 שנים יאשיהו ומולכו, הוא 31 שנה מלך בירושלים, ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בדרכי דוד אבי, ולא שר ימין ושמאל. ובשמונה שנים למולכו, כלומר מגיל 8 עד גיל 16, הוא אומנם מלך, אבל מי שמנהל את הממלכה זה הפקידות. זה מדובר כאן על פקידות של 57 שנים. כן, אנחנו מכירים את זה. גם במדינת ישראל, כן, בדיוק. אתה יכול להחליף שלטון, אבל הפקידים ממשיכים לנהל את המדינה. השר מגיע, השר הולך, עוד תמונה על הקיר. יש כאן מדיניות שלא... אז 8 שנים לוקח לאושיהו להבין מי נגד מי כאן. עודנו נער, החל לדרוש לאלוהי דוד אביו. הוא התחיל לדרוש זה. אולי אפילו בסתר הוא עשה את זה. אולי הוא פחד שיחסלו אותו. כל הפקידות, העובדת עבודה זרה שהשאיר אחריו, השאירו אחרי מנשה והמון. וב-12 שנה החל לטהר את יהודה וירושלים מן הבמות והאשרים והפסילים והמסכות. שמעתם? בשנת 12 למולכו מתחיל המסע הגדול של ביאור עבודה זרה של יאשיהו, מעצמו. וכאן התיאור, וינצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר למעלה מעליהם גידה והשירים והפסילים והמסכות שיבר וידק ויזרוק על פני הקברים הזובחים להם ועצמות כהנים שרף על מזבחותיהם ויתאר את יהודה ואת ירושלים. גם בירושלים. בערי מנשה ואפרים ושמעון ועד נפתלי בחרבותיהם סביב. כלומר, הוא מתפשט לכיוון ממלכת ישראל החרבה, כבר גלתה. עדיין נותרו שם כנראה איים כאלה ואחרים, אולי אפילו אנשים משבט יהודה זולגים לאזור של הנחלות האלו, גם לשם מתפשט, וינטס את המזבחות ואת האשרים והפסילים, כיתת להדק וכל החמנים, גידה בכל ארץ ישראל וישב ירושלים. שמעתם? מה הוא עשה? כלומר, עכשיו זה מאוד מובן. ילד בן 8, ודאי שמנהלים אותו כאן, הוא עוד לא מספיק לעשות שום דבר. כמדומני זה המלך שמלך בגיל הכי צעיר, אני חושב. אולי חוץ מיואש שמלך בגיל 7. אבל גם הוא, הפקידות מנהלת פה את הכל. הוא דורש לאלוהי דוד אבי, ובגיל 16, צעיר מאוד, הוא מתחיל כאן מהפכה אדירה של ביאור עבודה זרה, לא רק בירושלים, אלא בכל מרחבי הארץ. שנייה, עוד נענה על זה. בסדר? אז עכשיו, בואו ננסה לראות מה יש לנו כאן על כף
המ... זה לא פקידות.
מה?
זה לא פקידות, זה מהפכה שלו. מה?
מגיל 8 עד גיל 16 פקידות. מגיל 16.
ברגע שהוא עמד על דעתו, התחיל...
כן, מגיל 16 עד גיל 24, עד גיל, עד 18 למולכו, כן? אז... כן, אני מדבר פה על הגיל שלו, כן, אבל אני מדבר... לא מגיל 16, מגיל 20, נכון? 8 שנים למולכו הוא התחיל לדרוש, מגיל 16 התחיל לדרוש, ו4 שנים אחר כך, מגיל 20 עד גיל 26, הוא עושה את כל הפעולה הזאת. והדבר המעניין, אז בוא נעשה רגע על כף המוזניים מה יש לנו כאן. אז יש לנו כאן 57 שנים של מנשה ואמון, קטסטרופה. יש לנו כאן מלך שמתחיל פה מהלך אדיר של ביאור עבודה זרה. זה אפשר להגיד שזה כמו שקול, יש כאן איזה פוטנציאל אדיר, שימו לב, בדיוק ברגע הזה, אני מזכיר לכם מה שאמרנו לפני שבועיים, בשיעור הקודם, בכל תקופת מנשה ועמון, אין לנו נבואות. אין נבואות. שתיקה רועמת, הייתי אומר, של הנבואה. זה זועק, ישעיהו לא מפסיק להתנבא בתקופת חזקיהו, ופרקים שלמים בחזקיהו, חזקיהו מלך פחות מבנו. ולכל אורך השנים של מנשה, אין פרקי נבואה. אנחנו כמהים לנבואה, צמאים. מתי תבוא הנבואה? הנבואה מגיעה מיד כאשר יאשיהו מתחיל את מסע ביאור עבודה זרה שלו. פתחו נא בבקשה בפרק א' בספר ירמיהו. אנחנו נראה שעוד היו כנראה נבואות אפילו אולי קודמות לזה, אבל זאת נבואה מתוארכת, אז זה מאוד 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 נוח לנו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. מה? פרק א', פרק א' בירמיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה ב-13 שנה למולכו. כלומר, מיד בתחילת המהפכה של ביאור עבודה זרה, מגיע דבר השם אל נביא בשם ירמיהו מענתות, צעיר לימים, מיד נראה שהוא נער, והנבואה ממשיכה עד ימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי, כלומר, הנה זה כבר, אלה נקודות הציון. אבל כאן זה בעצם נבואת ההקדשה. מה היא כוללת? והיה דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אדוני אלוהים, הנה לילה תדבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. מי זה מפניהם? מהפקידים. הרי המלך איתו. המלך איתו. כבר כאן, הכתוב רומז לנו על הבעייתיות האדירה, בממלכת יאשיהו, המלך דוהר קדימה. אבל העם, כשאנחנו אומרים הפקידים, הכוונה הפקידים והעם, כלומר, יש כאן איזה מין... כן, המנגנון, אתה יודע, זה שהשר הוא שר, אבל אתה תמיד תעבוד תמיד מול הפקיד שיושב מולך. ואם הוא ירצה, יחליט לתקוע, אז הוא יחליט לתקוע. איך... יש ממש... כאילו תחרויות כזאת, כאלה לפעמים בין פקידים, שאומרים, מי יצליח יותר לחרב את מדיניות השר? כאילו להראות לו שאנחנו כאן קובעים, וכדאי לו מהר שתפת לנו פעולה ולא הולכת נגדנו, אחרת... וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דברי בפיך, ראי יפקתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס ולבנות ולנטוע. מה זאת אומרת? לבנות או להרוס? לנטוש או לנטוע? אז זה לא גם וגם. זה לא גם וגם, זה...
להרוס,
זה אפשרות אחת, האמת, זאת אפשרות אחת. אני חושב שהכוונה זה או-או. כלומר, אנחנו נמצאים כאן, כבר בפרק א' בספר ירמיהו, אנחנו מביא שאנחנו נמצאים בתקופה של פרשת דרכים, שאפשר שתלך לקראת בניין ותיקון, אבל אפשר שגם תלך לקראת חורבן והרס. זה פרשת דרכים. ולכן זה פשר נבואת ההקדשה של פרק א' בספר ירמיהו, לבטא את המורכבות של הדבר הזה, ובעצם הקדוש ברוך הוא שולח את ירמיהו יחד עם יאשיהו לנסות לעטות את הכף לכיוון של הבניין והתיקון, כי יש כוחות אדירים שכבר פעלו במשך השנים הארוכות של מנשה ועמון, ועדיין פועלים בשנים האלו כדי שההרס יגבר, ההרס הפנימי. וזו הנבואה, ויהי דבר ה' אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה, קשור לפרשת השבוע, כן? הרי המטה של אהרון, וואי ורבותיי, כשהוא היה יבש, אף אחד לא ידע מאיזה עץ הוא עשוי. רק כשהוא פרח, כולם גילו שזה מקל שקד. התברר שהמקל של מטה של אהרון, וכנראה גם של משה רבנו, כי זה כנראה מטות דומים, הם היו עושים עץ שקד. מה זה אומר על השקד? יש בזה הרבה רמזים על הדבר הזה, וכן, זה כנראה זה מדבר על המהירות. מהירות השקד. כף א' ימים לוקח לשקד לפרוח. הכי מהיר. יש כאן איזה מין זריזות, מהירות של השליח. כן, חיפזון. אז מה אתה אומר? מכה שקד אני רואה? ואומר, אדוני, תאהבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. משמע שזה נבואת? נבואת נחמה או פורענות? איך? לא. למה פורענות? זה חיובי, מקל שקד בכל מקום בזה, מזכיר לנו כמו הפרש שלנו, פרח מתי הארון, שוקד אני על דברי לעשותו, על דברים טובים, יש כאן פוטנציאל, אני... הנבואה שכנגד, והיא דבר אדוני לאמור, מה אתה רואה ואומר, סיר נפוח אני רואה ופנה בפני צפונה, סיר נפוח, כל הפרשנים פרשו, סיר רותח, מבעבע כזה, אבל אפשר גם לפרש על פי הפשט, מכיוון שמדובר כאן על בנבואה הראשונה על מקל שקד, אז סיר אפשר לפרש סירה, סירה קוצנית, שהיא תמיד נפוחה, שיח נפוח כזה, ופניו מפני צפונה, ואז זה מאוד מקביל, שקד מול קוץ, כן? פריחה מול יובש. ואומר אדוני אלה, מצפון תיפתח הרעה, הוא לא אומר לו, היטבת לראות כי זה לא מראה טוב, אבל אומר לו, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי ענייני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה, ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים והשתחוו למעשה ידיהם. כן? ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי הצווקה, אל תחת מפניהם פנחיתך לפניהם, ואני נתתיך היום לעיר מבצר ועמוד ברזל חומות נחושת לכל הארץ, למלכי יהודה ולשריה, לכהניה ולעם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. אז אם אתם הייתם הנביא ירמיהו, איך הייתם מוצאים מהפרק הזה?
מבולבלים.
מבולבלים. שקד או סיר? בניין או הרס? יהרגו אותי או שאתה תהיה איתי? כאילו, מה קורה כאן?
פרשת דרכים.
והנביא ירמיהו כנראה שואל את הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי. כלומר, אני... והפרק ש... ממש משלים את הפרק שכרגע קראנו, תראו שיש כאן אותם ביטויים, זה פרק י' ח'. י' ח', בירמיהו. הפרק הזה כנראה מגיע בעקבות שאלה שירמיהו שואל, לבקש עוד הבהרה לדברי הנבואה שהוא קיבל בפרק א'. הדבר אשר היה לירמיהו מעט אדוני לאמור, קום ויראתה בית היוצר, ושם השמיעך את דבריי. הנבואות הרבה פעמים עובדות עם, אנחנו רואים בכל אורך הספר, עם המחשות. יחזקאל צריך לשכב על צידו השמאלי, אשתו מתה או לא מתאבל, הנביא הושע לוקח לו אישה זנונים, כאילו הנבואה היא בעצם פוגשת את החיים. וירד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האובניים. ראיתם פעם אומן כזה, שעושה כלי עם האובניים? עולה כזה, יפה. אז... ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר. לא הלך, לפעמים הוא עושה ככה, ופתאום זה בורח לו וככה גולש. אז מה עושה היוצר? קח את הכל, עושה מזה, תחיל עם ההתחלה. ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני יוצר לעשות. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, כיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני? הנה כחומר ביד היוצר. כן אתם בידי בית ישראל. כמובן שכל אחינו האשכנזים מיד קופץ להם הפיוט, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מעריך וברצותו מקצר, כן אנחנו בידיך חסד נוצר. מה? ב-י"ח, ירמיהו י"ח, פסוק ה' נגיד. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, כיוצר הזה, איזה פיוט, כל כך עוצמתי הפיוט הזה בליל יום כיפור. הפיוט של אחינו האשכנזים, יש להם פיוט. הנה כחומר ביד היוצר, הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו, לא זוכר את כל ברצותו. כן. כן, והנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו וזה, ברצותו ממוגג. אנחנו לגמרי, לברית הבית ואל תפל ליצר. אז זה בעצם לקוח מכאן. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, כי היוצר הזה לא יוכל לעשות לכם בית ישראל, נאום אדוני, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. רגע אדבר, הנה זה ממש פסוקים, כמעט ציטוט של פרק א'. רגע אדבר על גוי בממלכה לנטוש ולנטוץ ולהעביד, נכון? פסוק מוכר. ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו, הגוי ההוא זה לא אמריקה ולא אף אחד אחר, זה עם ישראל, וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות לו. יש אפשרות לתשובה. רגע, ורגע אדבר על גוי בממלכה לבנות ולנטוע, גם הצד השני קיים. ועשה הרעה בעיניי לבלתי שמוע בקולי, וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו. ואתה אמור נא אל איש יהודה, ועל יושבי ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה, וחושב עליכם החשבה, שובו נא איש מדרכו הרעה, והטיבו דרככם מעלליכם, ואמרו נואש, סליחה, ואמרו נואש, כי אחרי מחשבותינו נלך ואיש שירותי בו הרע, נעשה זה כבר שייך לתוצאה. אבל בעצם הנבואה הזאת, צריך לחבר אותה לנבואה הקודמת של ירמיהו, שנאמרת בשנת 12 או 13 למלכות יושיהו, בתחילת המהפכה, המצב חמור מאוד, יש גזרות רעות, יש איום וסכנה בלנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, אבל יש גם פוטנציאל של חזרה בתשובה. נבואת ירמיהו מלווה את המפעל הגדול של ביאור עבודה זרה של יאשיהו. הולך ביחד, שלובים, שלובי זרוע. דוגמה, אני חושב, לשיתוף הפעולה הזה בין ירמיהו ליאשיהו, יש לנו באותו פרק שאנחנו נמצאים בו בירמיהו, רק בפרק י"ז. אני אומר, הפרק הזה זה נראה שהוא מדבר על, לא כתוב מה, הוא לא מתוארך, אבל לפי התיאור כאן, זה מאוד מתאים לימי יאשיהו. כה אמר אדוני אליי, הלוך ועמדת בשער בני העם אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו בכל שערי ירושלים, ואמרת עליהם שימו דבר אדוני מלכי יהודה וכל יהודה וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה. כה אמר אדוני שמרו בנפשותיכם ואל תישאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. כן? ולא שמעו ולא הטו את אוזנם והקשו את עורפם לבלתי שמוע לקחת מוסר. והיה אם שמעו תשמעו אלי נאום אדוני לבלתי אבי משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ולקדש את יום השבת לבלתי עשו בכל מלאכה. ובאו בשערי עיר אותי מלאכים, שרים, יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב, בסוסים, המה ושריהם, איש יהודה ויושבי ירושלים, וישבה העיר הזאת לעולם. יש כאן תקופה, זה, אני אומר, זה לא מתאים לא לימי יהויקים ולא לימי צדקיהו, שם כבר החורבן הוא נתון במובן מסוים, אנחנו עוד נגיע לזה ונראה, נבין איזה ממד בחורבן. כאן, בפסוקים הללו, יש מצב שירושלים תשב לעולם. אבל אנחנו גם מבינים מה קורה. תקופת מנשה, מעבר לעובדה שהמרכז הקודש חדל להתקיים, הפכה את יום השבת ליום הסחר הבינלאומי. כולם מכל ערי המחוז מגיעים לאן? לירושלים, בשבת.
יום שוק.
עושים יום שוק.
מורים מימי חניה.
כן, נכון. בדיוק. גם בימינו צריך להשתפר בזה. כל הקניונים, רק בקיבוצים, בקיבוצים, צריך להשים אותם, גם בערים, הרי כל המרכזים האלה של על יד הערים. אני גר בפתח תקווה, יש קרז ענק שם, כל הביגים, כל האלה, הם כאילו חלק בכלל לא חוקי. תשתלטו על איזה קרקע ו...
עכשיו יש את הסיפור עם הנערים בדונלד, שמנסים להתארגן בהסתדרות, כי החוק שפוגע בהם, יש חוק של חוק עזר שאסור לעבוד בשבת.
נו.
הם רוצים להתארגן, לשמור על החוק.
כן.
ובמקדונלד עושים להם בעיות, לא משהו לא להתארגן, להתארגן בשום ארגון לא הסתדרותי כזה ואחר,
כי כבר יש
שם
התארגנו, אז
הם
יוכלו
באמת
לשמור על ה... נכון. זה יוצר... מה? כן, אז אני אומר, כן, זה... 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 בפתח תקווה זה ממש מאבק, כי אתה מבין, הסוחרים בתוך העיר, תשמע, זה גומר אותנו, הם פותחים בשבת, אז כל זה אצלהם, אנחנו... ואז זה ממש, זה כדור שלג כזה. קשה מאוד לעצור אותו. כשאחד פותח בשבת, סיפר לי איזה מישהו פעם על איזה מקום בארץ, אני אפילו אגיד לכם איפה. הייתה בו חקלאות, ואז לאט החקלאות נסגרה, ואז עברו לצימרים. כן? הצימרים זה הרבה בשבת. לא, אבל המקום הזה היה סגור בשבת, המקום הזה, היישוב הזה היה סגור בשבת. עד שאחד התושבים פתח, הכשיר דרך, לא מהיישוב, אלא מהצד, הוא הכשיר איזה דרך, פתח פשפש, לא עברה שנה, והשבת נמחקה ביישוב הזה. פתחו את השער, והם באים ויוצאים ונכנסים, ורחמנא ליצלן. אז אני אומר, את חלק מההשלכות של תקופת מנשה, אנחנו רואים פה חילול שבת המוני, של יום מסחר מרכזי בשבת, בירושלים! כלומר, הוא עומד בשערי העיר, וכולם באים. אבל אם תחזרו בתשובה, כנראה זה הזמן, זה הפוטנציאל, גם לבאר עבודה זרה וגם לתקן את השבת, אז יהיה העיר תשב לעולה, ובאו מהרי יהודה, מה?
חנן מגיע.
כן. ובאו מהרי יהודה ומסביבות ירושלים ומארץ בנימין, ומן השפלה ומן ההר, ומן הנגב, מביאים עולה וזבח מנחה ולבונה, מביאי תודה בית אדוני.
זה שם
השבת?
כן.
אני אומר, היום ברוך השם בירושלים, עיר הקודש, אז יצא ככה, לא יודע אם תכננו את זה, אבל ככה יצא שהרחוב המרכזי בירושלים, רחוב יפו, הוא רחוב שומר שבת. כי בשבת אוטובוסים אין שם, רכבים פרטיים אין שם, רכבת לא נוסעת, חנויות סגורות, והרחוב כמו יום כיפור.
דחקו את זה לכיוון הרכבת.
כיוון תלפיות, כן, לכיוון...
אזור
התעשייה. טוב. בכלל, צריך לתת פעם את הדעת על העובדה ש... כאילו היום כל בילוי הוא נהיה, חייב להיות קשור באיזושהי פעילות של קנייה. מי אמר שרק כל מיני צריך לנוק ולצרוך? למה אי אפשר לעשות ברכבת איזה מוזיאון מכובד, את עולות הרכבת, שאפשר להיכנס אליו גם בלי תשלום ולא חייב לחלל שבת כל היום? הכל חייב להיות...
בתי קפה ומסעדות.
הכל כזה טוב.
אני רואה שהמנת
טוב, אז יש כאן פוטנציאל תיקון, ולא תשמעו לה לקדש את יום השבת לבלתי שאת מסע ובו בשערי ירושלים ביום השבת, ניצתי יש בשעריה ואחלה ארמונות ירושלים ולא תכבי. עכשיו, למה אני אומר שזה שייך לימי יאשיהו? כי מתי נביא, כלומר, בימי יהויקים, אנחנו נראה את זה, יש לנביא דברים הרבה יותר חמורים ודחופים לדבר עליהם מאשר מסחר ביום השבת. מסחר ביום השבת זה ודאי דבר אסור, אבל לא ברור כמה אתה עובר על איסורי דאורייתא בזה. אולי טלטול, אולי... מסע, טלטול, בתקופת יהויקים אנחנו מדבר על דברים הרבה יותר חמורים, על עבודה זרה גמורה, על הראיות, על דברים חמורים, ודאי בתקופות יותר מאוחרות. אם מדובר פה על שבת, זה אומר שיש כאן איזה תיקון יותר עדין. אז אנחנו רואים כאן את יאשיהו וירמיהו עובדים ביחד, שלובי זרוע, כדי לתקן. עכשיו, אני פשוט מרים לי להנחתה, אני בונה כאן, בונים פה את כל המהלך, אבל אני פשוט, מיד אנחנו נסיים את השיעור בשאלה חמורה, כדי שיהיה לכם מה לחשוב על זה כל השבוע. אחד הפרקים, שאני חוזר לדברי ההקדמה של השיעור, אחד הפרקים, שאנחנו קוראים אותם וברור לנו שבעצם מדברים ממש על הדור שלנו, אין רק לדור שלנו, זה ירמיהו פרק למד א', נבואת הנחמה הגדולה של ירמיהו. לימוד נכון של תקופת יאשיהו תלמד אותנו שהפרק הזה נאמר בתקופה הזאת. כלומר, אני מזכיר לכם מה קראנו בדברי הימים, יאשיהו המלך הולך ומבאר את העבודה זרה לא רק משבטי יהודה, אלא גם איפה? מנחלת מנשה וכל ארץ ישראל כולה. מה רואה הנביא ירמיהו? איזה פוטנציאל הוא רואה מול העיניים?
חזרת עשרת השבטים.
חזרת עשרת השבטים. כלומר, יש כאן מלך, סוף סוף, אמנם ממלכת ישראל נחריבה, אבל יש כאן מלך שרואה לנגד עיניו את כל עם ישראל, את כל כלל ישראל, והוא הולך גם למלכות ישראל. מיד יעמוד ירמיהו ויתנבא בפרק למד א', בדיוק. עכשיו, תראו איך הפרק הזה, הפרק הזה מדויק לגמרי לגמרי. בואו נראה. טוב, זה מתחיל מ... נגיד... בואו נתחיל מפסוק ו'. לא, בואו נתחיל מההתחלה. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרדך הרי ולך להרגיעו ישראל. מרחוק אדוני נראה לי ואהבת עולם מבטיח, וכן משכתי חסד. עוד אבנך ונבנך בתולת ישראל. ישראל, הכוונה שבטי ישראל. עוד תעדי תופייך ויצאת ממחול משחקים, עוד תיתי כרמים בהרי שומרון. אומר הנביא ירמיהו, נתון נוטים וחיללו, כי יש יום קרו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. מה? בהר אפרים יעלו, מאיפה הבאת את זה? מיושיהו המלך, הוא הולך ומבאר מהם עבודה זרה, הנביא ירמיהו מיד מתנבא נבואת נחמה. כי כה אמר אדוני, רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש גויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך את שארית ישראל. שארית ישראל, עוד פעם, לא יהודה. הנני מביא אותה מארץ צפון. לא מ... בהקשר כאן, לא מאירופה. אלא מצפון מזרח, מאשור. מכיוון שהנבואה הזאת לא התקיימה בתקופתה, אז היא נדדה לעת שלנו, וברוך השם זכינו שהיא התקיימה, ומגיעים אלינו ריבוי גדול מאוד שיהודים מארצות צפון, וקיבצתי מירקתי הארץ, בא מבר ופיסח, אחריו ולדת יחדיו, קהל גדול ישוב בהנה. בבחי יבואו ו... בדיוק. וזה פרק א' שראינו. זה היה לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס ולנטוע. עכשיו, כל אחד מאיתנו היה משתגע, וגם ירמיהו בעצמו בכמה מקומות אומר לקדוש ברוך הוא, תפטר אותי, לא רוצה. כאילו זה... כי המתח שירמיהו, תקופת המתח שירמיהו נתון בה, זה מה... אני אומר, יש תקופות בהיסטוריה שאתה... יש תקופות בהיסטוריה שאתה יודע, אם עשית, עשית, לא עשית, לא נורא כלום. יש תקופות בהיסטוריה שאם... זה על חוט השערה בין... הצלה וישועה עצומה לבין קריסה, ואתה לעולם לא יודע. זה הפשט ככה הרב קוק מבאר על רבן יוחנן בן זכאי, שחי באחת מן התקופות הללו, וכשהוא נפטר, אז הוא בוכה. אז תלמידי אומרים לו, למה אתה בוכה? פטיש החזק, עמוד הימיני, נר המערבי וכל זה. אז הוא אומר להם, כי אני לא יודע לאן מובילים אותי, אם לגן עדן או לגיהנום. איך אפשר להגיד? רבן יוחנן בן זכאי לא יודע לאן יקחו אותו. והתשובה אומר, אני לא יודע אם ההכרעה שקיבלתי הייתה נכונה. אולי יכולתי להציל את ירושלים. ואז, מה, רק יבנה וחכמיה? ירושלים, ורבי עקיבא אמר, חבל, משיב חכמים אחר בדעתם יסכל. ומצד שני, אם הייתי מבקש את ירושלים, אולי לא נותנים לי כלום, ואז גם כאן הייתה אחריות נטלת תקופות בהיסטוריה, שאתה, זה הלכות השערה. כמו הקמת המדינה. נכון, בדיוק. בדיוק. הרוב היו נגד, רוב השרים היו נגד. מה? לא. הרב מימון. הרב מימון היה בעד. לכן בן גוריון הביא אותו מירושלים בפייפר. אחרים כן, ודאי. אבל הרב מימון היה בעד. בן גוריון ידע.
זה קצת אבל פורס לנו את כל האווירה. בטוחים שכל ברמה נשמע הרבה מקל פעניה, זה כוונה עליהם. בכלל לא, זה כוונה לבנים שלה שגלו על סרט השבטי.
בדיוק. עכשיו, אני רק רוצה ממש לדייק את זה, זה פשוט נפלא בעיניי. שימו דבר אדוני גויים ויגידו באים ממרחק ואמרו מזרי ישראל יקבצנו. מזרי ישראל זה רק שבטי ישראל, ושמרו כרואה עדרו. כי פדה אדוני את יעקב, בכל מקום יעקב הכוונה לשבטי ישראל, וגאלו מיד חזק ממנו. והנה כאן עוד כמה פסוקים, ואני מדלג רגע לפסוק י' ד'. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. על איזה בנים מבכה רחל? טוב, אז זה נושא ממש לשיעור נפרד. רמה הכוונה כאן... עכשיו, למה? למה רחל בוכה על עשרת השבטים? מה התשובה? אז קודם כל, זה ברור שרחל מבכה... זה ברור שרחל מבכה על בניה, הכוונה היא מבכה... היא מבכה... כשאתה אומר עשרת השבטים, עשרת השבטים, אז...
למה זה ברור על עשרת השבטים?
אז אני מסביר. כשאתה אומר עשרת השבטים, זה בעצם קצת פיקציה. מדובר בעצם בעיקר על שני שבטים. כי מתוך עשרת השבטים יש לנו ככה, יהודה, בנימין ולוי שייכים לממלכת יהודה, נכון? יפה. עכשיו, אז מה נשאר לנו? נשאר לנו את ראובן וגד, אבל ראובן וגד הם בכלל גלו עוד בכלל, בתחילת הסיפור הם בנחלה המזרחית, אז הורדנו גם את ראובן. מה? הם גלו לפני.
אז
מלך אשור הגיע בפעם הראשונה וכבר הגילה, עוד לפני שהוא הגילה את עשרת השבטים, הוא כבר הגילה אותם.
יש איזה הד בתנ"ך.
כן, כן, כזה כתוב, מפורש. אז זה כתוב מפורש.
לא כתוב, יש איזה
הד כאסון לאומי. כן, 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 בטח. שמתקו
בכלל.
לא, לא, בעמוס, בעמוס, יש נבואה כזאת. עם דומני, בוא נראה. פסוק ג' בעמוס, פרק א', כה אמר אדוני על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה להשיבנו על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. דשו את הגלעד ואת כל המזרח בחרוצות ברזל. ועמוס הוא נביא יחסית מוקדם, לפני גלות מלכות ישראל. יש לזה. אז אם ככה, אז ראובן וגד גם לא. אז נשארנו בעצם עם מי? עם זבולון, אפתלי, יששכר, ואפרים ומנשה. סליחה, צודק. שמעון, הם גם כן בלויים בכלל בתוך נחלת יהודה. אז נשארנו בעצם עם חמישה שבטים, שמתוכם שניים זה אפרים ומנשה, שהם בעצם השבטים המסיביים, המרכזיים, הם מובילים, הם בית יוסף, זה נקרא בית יוסף. אז כשאתה מדבר על עשרת השבטים, זה בעצם חמישה שבטים, שמתוכם שניים, גם בכמות וגם באיכות, המובילים זה אפרים ומנשה. אז כשרחל מבכה על בניה, היא בעצם מבכה על גלות עשרת השבטים שמורכבת בעיקר מבניה, בעיקר מבניו של יוסף. היא פשוט בוכה על יוסף שגולה ראשון. עכשיו, הרב מידן הסביר בעיניי כל כך יפה, אומר ככה, כשיעקב בא ומבקש מנשותיו, כשלרחל נולד יוסף, אז היא קוראת ליוסף, למה? כי אני רוצה עוד בן. כל מאווייה נתונים לדבר אחד, שיהיה לה עוד בן. ואז מגיע יעקב ואומר לנשותיו, תשמעו, אבא שלכם מעטל בי עשרת מונים וכל זה, וגם אלוהי אבי נגלה עליי בחלום, לשוב לארץ כנען, אני רוצה לחזור, מה אתם אומרות? ואז הם מיד מסכימות. מבין שתי אנשים, למי יש מה להפסיד מהחזרה לארץ ישראל? לאה, באמת כבר אין מה להפסיד, היא כבר ילדה שישה ילדים, היא באמת מרגישה כבר זרה בבית אביה, אין לה בעיה ללכת ולחזור לארץ כנען. היחידה שיש לה מה להפסיד מהדרך זו רחל. כי אם יש משהו שמעכב את העיבור, זה הגמרא אומרת, זה מדרש שהדרך ממעטת את הפריה וריביה ואת החן ואת הצורה. כן, אז היא מחיירת. אז פיזית, זה ברור שמי שברגע שיוצאים לדרך, זה מאמץ, זה ממעט את היכולת להיכנס להיריון, ויותר גרוע מזה, אם יש היריון, זה עלול לגרום חס וחלילה להפלה או ללידה קשה. ורחל אומרת, אני מוכנה. בשביל ארץ ישראל, אני מוכנה, אני אלך איתך יעקב. ואשר יגור בלה. כלומר, להיכנס להיריון היא הצליחה להיכנס, להתעבר היא התעברה, בדרך. הכל קורה בדרך. יעקב הרי הולך שנה וחצי מבית אביב עד לקירת ארבע חברון, לוקח לו בערך שנה וחצי לדרך, התנהלה לאיתי. בשנה וחצי אותי רחל מתעברת, והיא גם מתה בלידה. והסיבה שהיא מתה זה בגלל מה? בגלל הדרך. ככה יעקב אמין אומר לי יוסף, נכון? בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ויקבריה שם בדרך, בדרך יכול להיות בית המיקום, וגם יכול להיות בית הסיבה. בגלל הדרך הייתי צריך לקבור אותה. כי לידה, זה צריך... דרך יוצרת דריכות, יוצרת קיבוץ, וזה מה שקרה לרחל.
לא, בדרך, בדרך איפה? בדרך,
בדרך. אתה תימני? אם אתה תימני, אני לא מתווכח איתך. אם לא, אני אתווכח. אתה קורא בתורה ואתה מרוקאי. בוא נראה. אז אנחנו שווים, כי גם אני קורא בתורה וגם אני מרוקאי, אז בוא נראה, אבל... ויחי, נכון? בדרך אפרת, כן, נכון. בדרך אפרת היא בית לחם. לא, לא, זהו, אני חושב שזה כתוב כאן גם. עוד שנייה. כן, אני התכוונתי לפה. לא, גם פה כתוב בדרך. פתם הדרכים ותקבר בדרך אפרת היא בית לחם. גם בזה. נכון, זה בדרך. כל פנים זה ברור שלדרך הייתה כאן משמעות. העובדה שהם היו לא בנחת, כן, ממש זה, כתוב ואומר, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. אמצע הדרך ואמצע הזה, במקום להגיע למקום מנוחה, לאוהל, ושם יהיה תנאים ראויים. אז יוצא שרחל, היא ממש מסרה את הנפש בשביל ארץ ישראל. אז היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני מסרתי את הנפש לארץ ישראל, והבן שלי גולה ראשון? איפה הצדק? איפה הצדק? אני ששילמתי את המחיר, הייתי יכולה להגיד ליעקב, אני לא רוצה לצאת. עד שאני לא יולדת עוד בן, אני רוצה להישאר כאן. מתקן, חיכינו 21 שנה, חכה עוד שנה, לא יקרה כלום. ומיד נאתרתי והסכמתי ללכת לארץ ישראל, ולא עיכבתי. אז אני, הבן שלי, יגלה ראשון? רחל מבכה על בניה, קודם כל על יוסף. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, מיני קולך ובכי בעינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב, ואחר כך ושבו בנים לגבולם. ומיד הכתוב מדבר, אומר, כי אחרי שמוע שמעתי אפרים, כמובן זה הבן, הבן הכוונה אפרים, בנו של יוסף, מתנודד, הסרטני מבשר כעגל הלומד, כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי בדי ספקתי על ירח, בושתי וגם נחלמתי כי נסעתי חרפת נעוריי, הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים כי מידה דברי בו זכור, אז קראנו עוד על כן אמור מהאלור, אחרי מרחמנו נאום אדוני. זאת נבואת ירמיהו בשנה ה-12 או ה-13 למלכות יאשיהו, כשמתחילה מהפכת הביאור עבודה זרה הגדולה, וירמיהו רואה מול עיניו קיבוץ גלויות, רואה גאולה, רואה את ירושלים יושבת לעולם, ונבואות נחמה מתחילות להתנבות מפיו. אדיר. ואולי אפילו יש עוד כמה נבואות כרגע לנו זמן לעמוד עליהן. אבל כאן, וזה אני רוצה לסיים את השיעור היום בשאלה הזאת, 6 שנים, מהשנה ה-12 עד השנה ה-18, אחרי שיושיהו עושה את המפעל הגדול שלו, של ביאור עבודה זרה, כעבור 6 שנים, בשנה ה-18, כנראה, סוף סוף, יושיהו מבין שאין מצב לתקן את בית המקדש, שכל הארץ מלאה עבודה זרה, זה לא שייך. קודם כל בואו נבאר את העבודה זרה, קודם כל בואו נתאר את גיא בנינו מכל התופת, ואז נגיע לבית המקדש. אז אחרי כל המלאכה הגדולה הזאת, ואחרי כל המפעל, וזה לא עניין שלא של יום ולא של יומיים, אלא מדובר פה על מהלך של 6 שנים, מגיע סוף סוף יושיהו לתיקון וקימום בית המקדש, ומה הוא מקבל שם? פטיש 20 קילו. נבואת חורבן. למה? כלומר, הוא פותח את ספר התורה, והספר הזה פתוח בתוכחות, הולך לחולדה הנביאה, והיא אומרת לו, צודק, הולכת להגיע כאן פורענות גדולה, וזה, בספר מלאכים אנחנו לא יודעים מזה, בספר מלאכים זה נראה הפוך, בספר מלאכים זה נראה שבעקבות, בעקבות, שוב, לא יודע מה זה, אבל בעקבות זה שהוא מצא את נבואת הפורענות, זה עורר אותו להתחיל לבאר את העבודה זרה, והוא התחיל את הפעולה שלו, אבל בדברי הימים, יחד עם נבואת ירמיהו, אנחנו רואים זה בדיוק הפוך, הוא התחיל את זה כבר מעצמו, ובשנה ה-18, אחרי המפעל הגדול שלו, הוא מקבל, במקום שכוייך, נבואת פורענות נוראה ואיומה. כמובן השאלה היא מדוע, מה הסיבה שמגיעה נבואת פורענות כזאת אחרי 6 שנים, ומה התגובת יאשיהו בעקבות הדבר הזה, על זה כבר נעמוד בזאת השם בשבוע הבא, תזכו ונמצאו.